מה יותר חשוב, העבר או העתיד?
ההווה. הרבה אנשים כאילו אומרים את ה... להיות ברגע, להיות ברגע. איך עושים את זה?
החלק הראשון יהיה להבין את הנושא הזה שנקרא קדושת הרגע. Mm-hmm. אסור להקריב את הרגע הזה בגלל דברים שאולי יקרו בעתיד או אולי יקרו בעבר. אבל אנשים חופשיים מקריבים את הרגע הזה. מתי זה הרגע?
עכשיו.
ויש רק רגע אחד. כל החיים זה רגע אחד.
ואם שנייה אחת אתה רגוע, אז אתה גולש ברשת, רואה מישהו נהנה יותר ואתה סובל.
נורא.
שזה תמיד מדהים אותי שהבודה, אני חושב שהוא...
לא היה לו טלפון.
מחנכים את רובנו להישגיות. רק אחרי שאתה משיג באמת, אתה אומר אבל מה לא בסדר? כי הישגיות לבד לא מביאה אושר. ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן. אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. שלום אלופים, שלום אלופות. ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו, פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. והיום איתנו אורח מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. אני מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו. היו לנו הרבה מאוד שיחות לא למיקרופון, הן היו ארוכות מאוד, אתם לא תוכלו לסבול את כל זה. נמצא איתנו זן מאסטר ניסי ממון, הוא סופר, הוא הוגה שיטת הטרילותרפיה, והולך להיות אש, אל תפסידו שנייה אחת. שלום ניסים.
היי אלון, איזה יופי, נחמד פה.
איזה כיף שאתה פה.
בטח.
איזה כיף, עוד הזדמנות להיות ביחד. האמת יש לי כל כך הרבה דברים לדבר איתך, אני לא יודע ממה להתחיל, החלטתי להתחיל, אני חושב מדבר ש... יכול להגיד לך אפילו תודה ברמה האישית שהבאת אותו לפה. אני חושב שאתה הבאת אותו לפה. משהו בין 2500 שנה לדעתי. הספר הטאו.
ספר הטאו, כן.
ואני חושב שאתה היית הראשון, לפחות בגרסה הפופולרית, שהבאת אותו לפה.
היו כמה תרגומים, אבל התרגום שלי הוא אחר, הוא יותר רוחני, הוא פחות אקדמי.
הוא מהמם. זה גילוי נאות. יש לי ספרים פה, ספרים פה, ספרים פה, ותמיד יש לי איזה 5 ספרים ליד המיטה. הספרים שאני קורא הכי הרבה. את הספר הזה, זה אחד הספרים שאני קורא בהם אחת לשתי לילות. אני קראתי אותו מאות פעמים. כל פעם אני בוחר לי איזה קטע.
המון, זה על מנהיגות, החיים, על העולם.
מטורף, הכל, הכל.
שימון פרס צוטט ממנו פעמיים, הספר שלי. כן.
זה מדהים, זה באמת, זה ספר. אולי באמת, אשאל לך שאלה ראשונה, איך הגעת בכלל לכל ה... מה, נולדת במזרח? איך הגעת בכלל לכל הדבר הזה וגם לפוזיציה שאתה... כתבת לא מעט ספרים גם על התחומים האלה, וספר הטאו, אני חושב, היה הראשון שעשה פריצה מאוד גדולה, והבאת אותו לתודעה הציבורית.
כן. ניסי מירושלים, הייתי בן 60 לא מזמן.
מזל טוב.
מזל טוב לי. ובגלל הצבא והמלחמה ולבנון, שנה וחצי בלבנון, והיום בנורא, זה אחר כך כאילו נסעתי לעולם ולא רציתי לחזור, והגעתי למזרח ונשארתי שם. הסיפור ארוך, יום אחד אני אכתוב על זה. אבל הגעתי לבתי ספר מדהימים, זן, מנזרים, לסיירת של הבתי ספר הכי טובים. Mm-hmm. מזל, אמת, אלון, גם מזל צריך בחיים.
מה זה מזל, אגב, לפי ההגדרה שלך?
לא, חוץ ממה שאתה והמוכנות והנכונות, mm-hmm. צריך שהחיים, אקזיסטנס, ההשגחה, היקום, קורצים אליך גם, ואומרים לך, יאללה, בוא, הנה. אתה עושה צעד בדרך, והדרך באה אליך צעד.
ממש ככה. אני קורא לזה הזדמנות שפגשת מוכנות. ההזדמנות היקום מביא, אבל המוכנות צריכה להיות שלך. אתה היית מוכן, זה לא פשוט להיות בימים זרים, כאילו.
גם זכיתי, והגעתי למורים הכי טובים, התעמדתי, התקדמתי, וזה מה שאני עושה. מגיל צעיר, בגיל 24, הצטרפתי למנזר, ועד היום זה מה שאני עושה. וכתבתי את זה 12 ספרים כבר.
תגיד, זה תורגם, מאיזה שפה תרגמת את זה?
תראה, זה כתוב בסינית במקור, אבל זה מסמך הסיני הכי מתורגם בעולם. אז יש ממנו המון. אנחנו הולכים למילון הסיני, והוא נותן לך 5 אפשרויות לכל מילה. והחוכמה היא לבחור את ה... להרכיב את הפאזל הנכון מהמשפט שכתוב מילים, וגם בסינית אין מילות חיבור, ואין זכר ונקבה.
אתה עושה ככה. אני מאוד אוהב את זה.
אני קורא את זה ככה.
זה כתוב ככה. אני מת על זה.
נכון.
אני מת על זה.
וזה... המסע היה להתחבר... למה לאוצה הזקן התכוון. לא מה הכתוב, מה המילים, אלא דרך המילים להגיע אליו, ואז להעביר אותו לעברית את מה שבעצם הוא רצה להגיד.
שזה מטורף, זה, כל מי שיקרא את זה אני ממליץ לכם, וזה גם לא נגמר כזה, אני קורא את זה שוב ושוב ושוב, וכל פעם זה מביא, יש בזה עומק.
ספר התרחה לרוחניות הסינית. הספר, הטאויזם זה הקבלה שלה, כמו הקבלה ליהדות, כמו הזה לבודיזם, ככה זה הטאו לסינית.
אתה אומר, זה השלישי הכי מתרוגם בכל הזמנים? התנ"ך זה הראשון?
לא, בקטע הזה, תשמע, כן, התנ"ך הוא הספר הכי פופולרי.
זה התנ"ך של הסינים?
זה התנ"ך של הסינים, בדיוק.
ו... מגניב, אולי מילה, לא? אני אשאל אותך את השאלה הכי קשה להתחלה, לא יודע אם הכי קשה, אבל הכי, זה בדיוק הקטע עם הטאו. מה זה הטאו?
הטאו, למי שלא, כאילו, הטאו זה גם הדרך, דרך הסגולה, זה גם החוק של העולם, וזה גם כאילו האמת. האמת, אבל לא האמת שהיא חיצונית לעולם, אלא האמת של העולם. אז כשאתה מתחבר ואתה נהיה אחד עם הטאו, אתה זורם, אתה כמו לרכב על הגל, לגלוש על הגל, ואז אתה על הגל עם החיים, ואתה מרגיש על החיים. אם אתה לא, אתה נופל, אתה מאחורה, אתה שותה מים, מלוכים. צריכים לדעת לתפוס את הגל.
אני רוצה לקרוא ברשותך איזה קטע, והאמת שנורא קשה היה לבחור, כי כל קטעים פה אני מאוד אוהב, וכמו שאמרת, זה כתוב כאילו בצורות כאלה, יש לי מלא סימנים, אני אומר לך, אני קורא את זה כל יום לפחות כמה קטעים לפני שאני הולך לישון. הקטע הזה נקרא מעט מול הרבה. אולי תגיד לנו ככה מה אתה חושב על זה וקשר את זה לחיים של היום, כי הוא ספר מאוד רלוונטי להכל. זה נקרא ככה, מעט מול הרבה. יותר מדי צבעים מעברים את העיניים. יותר מדי צלילים מחרישים את האוזניים. יותר מדי טעמים מקהים את תחוש הטעם. יותר מדי רצונות מבלבלים את הדעת. הימורים וצייד מעוררים חמדנות. חפצים יקרים מנבלים את יפי הפשטות, על כן החכם אוכל לפי מידת קיבתו ולא לפי העין. ואז הולך ככה, הוא דוחה את המיותר ותמיד ידבק במהות.
איזה יופי, מרגש, לא? אני מתרגש מזה.
האמת גם אני, יש לי כזה צמרמורת. זה ספר שלא נגמר, כאילו, ב...
וואו. כן, תשמע, איזה בתוך הרעש... צריך להירגע ולמצוא את עצמנו, להתחבר. נורא קל ללכת לאיבוד, ובגלל זה צריך לפעמים להיות הבן אדם, להיות עם עצמו. איזה יום אחד אמרתי לאיזה מורה, אני נורא לבד, אז הוא אמר לי, How lucky you are. כאילו, גם הלבד, יש בזה המון שקט, ולמצוא את עצמנו. אני חושב שזה צריך להיות חלק במסע הרוחני של כל אחד, כי... כי אתה, אלון אולמן והקוד המנצח והמתודה, מוביל את האנשים להישגים, להצלחה, נכון? איך קוראים לזה? מוביל ל...
יש הישגיות ויש הגשמה, כן?
הגשמה.
הצלחה בחיים.
הצלחה בחיים.
בעסקים, מערכות יחסים.
כן.
בעצמי. להיות חיים טובים. להפוך, להפוך לגרסה הטובה שהם יכולים להיות. כל פעם להיות גרסה הטובה יותר של עצמם. והם מגדירים מה זה טובה, שאגב, זה מדובר פה גם...
אבל העבודה שאני עושה, תראה, גם אני אשאל אותך ככה, מה יותר חשוב, העבר או העתיד?
ההווה.
כן, ההווה הוא חיבור והוא נהדר.
זאת אומרת שרציתי לשאול אותך גם, לשאול אותך עכשיו.
כן.
זה היום, אתה בטוח יודע את זה, הסבל הרי נמצא בעבר, שאנחנו מתחרטים על העבר, והדאגות על העתיד, שם מתחיל הסבל, והיום זה הייפ, הרבה אנשים כאילו אומרים את ה... להיות ברגע, להיות ברגע. איך עושים את זה? טירוף של היום. איך אנשים באמת נוכחים לרגע? אפשר להיות.
אז בוא נחליט ככה. זה צריך כמה שלבים. זה כמו, איך עושים את זה? זה לקחת את התרופה. אבל לפני לקחת את התרופה, יש עוד שלבים. ידעת שרוב התרופות שרופאים נותנים מרשעים, אנשים לוקחים אותם, אבל לא הביתה, אבל לא בולים אותם, כי הם לא באמת הבינו את הקטע, ולא מחוברים. החלק הראשון יהיה להבין את הנושא הזה שנקרא קדושת הרגע. קדושת הרגע. אסור להקריב את הרגע הזה בגלל דברים שאולי יקרו בעתיד או אולי יקרו בעבר. אבל אנשים חופשי מקריבים את הרגע הזה. אז קדושת הרגע, להגיד וואלה, מתי זה הרגע?
עכשיו.
וזה הרגע, ויש רק רגע אחד. כל החיים זה רגע אחד. וזה הרגע הזה.
איך באמת אתה מעביר את הרעיון הזה לאנשים ב...
אז נתחיל ברציונלי. קדושת הרגע. בתור קונספט. אני מחליט לקדש את הרגע, ולא להחריב את הרגע הזה בשביל אושר עתידי. כי לא עושים את זה. הרגע הזה הוא כל מה שיש לי, העכשיו. אבל העכשיו הזה, אני יכול לשחק איתו. אני יכול לבחור מה לעשות איתו. ואני צריך להיות איתו במערכת יחסים. אז קודם כל, הבן אדם מבין שאני הקרבתי את הרגע הזה בשביל הפחדים, חרדות, עתיד, דאגות, או קנטרנות, נקמה, דברים שקרו לי בעבר. אני סובל ברגע הזה בגלל משהו שקרה לי בעבר, מישהו פגע בך בעבר, וכל פעם שאתה מתבייס מזה, אתה ממשיך, והוא ממשיך לפגוע בך עדיין. אתה מקריב את הרגע הזה על מזבח עשו לי, פגעו לי, אני קורבן, אני מסכן, אני ברחיים עצמיים, ואני מאשים, וכולי אכול מסכנות. זה נורא ממכר, המסכנות ממכרת היא סם, היא אופיום כזה, שברגע שאתה מתחיל, אתה אומר, תן לי, תן לי את מסכן, מסכן.
שאומר שמישהו תקוע בעבר, אז הוא תקוע עכשיו, אין עבר, הוא עכשיו חושב על העבר, וזה גורם לו סבל עכשיו.
עכשיו, הוא הקריב את קדושת הרגע. הוא חטא לקדושת הרגע. הרגע הזה הוא מדהים, הוא נהדר. למעשה, יש מסע כזה של ההודים, היוגים בהימלאיה, אז הוא אומר לך, תוותר על הרכוש, תהיה נועם מהדברים, תלך, תהיה בחוץ, אין לך כסף, אין לך טלפון, אין לך כלום, ואתה יושב, ואתה אומר, אין לי כלום. אבל מתוך הכלום הזה, אתה מגלה את האושר שימצא מתחת לאף, ואתה לומד להכניס אותו פנימה, לפזר אותו בגוף, תעשה את רגע עכשיו, תמצא את האושר שמתחת לאף, להרפות, לאסוף אותו פנימה, ולפזר אותו בגוף. ואז האודי, היוגי באים עליי, אומר, וואו, איזה עשיר אני. אני עשיר עם האושר הזה. וכל אלה העשירים בחוץ רודפים ורצים ומרוץ עכברים, והם אף פעם לא עצרו למצוא את האושר שמתחת לאף ולאסוף אותו פנימה. ואת זה מגלים מתוך קדושת הרגע. בסופו של דבר, לשם זה מוביל, וזה בריא. זה בריא פיזית, זה אנטי-אייג'ינג, זה עושה חלומות טובים בלילה.
אז מה בריא? בריא להיות מאושר, זה ברור, או בריא לרכז את המודעות שלנו לכאן עכשיו?
לרכז את המודעות ולהזרים את האושר בגוף.
שזה דרך
אחרת, מה אתה מזרים?
חשיבה, מחשבה?
זה
רוב האנשים מזרימים היום
מתח, טנשן,
אפילו בלי לשים לב, ואם שנייה אחת אתה רגוע, אז אתה גולש ברשת, רואה מישהו נהנה יותר ואתה סובל.
נורא. אבל יש מתחים, קורטיזול, זה הורמון שהוא מקבץ אותנו, הוא הופך אותנו לחומציים, וכשהגוף חומצי הוא נהיה דלקתי, ואז נהיים כל מיני כאבים כרוניים ובלגן, וכל זה הריפוי הוא קדושת הרגע, האושר מתחת לאף, לאסוף אותו פנימה, לפזר אותו.
איך אבל אנשים עושים את זה היום בעידן הרשתות והטירוף והמולטי-טסקינג ו7,000 דברים שיש להם לעשות מהרשימות והלחצים והפחדים? דיברתי פה על הרבה דברים, אני אשאל אותך אחרי זה על מה זה פחד, מה זה סבל, מאיפה? איך?
זה הנושא, הפילוסופיה הכי חשוב. כי עכשיו אנחנו בקטע מעשי של איך אנחנו התנהלות. למעשה זה החלק האחרון צריך להיות של אוקיי, אז מה לעשות? ואז יש את ההנחיות של מה לעשות בפועל, כמו לנשום ולהגיד הכל בסדר, לעצמך, וגם לשמוע פודקאסטים חיוביים כאלה. אבל
שזה תמיד מדהים אותי שהבודה, אני חושב שהוא
לא היה לו טלפון.
הוא ביער הצבעים שם, איפה שזה היה נאום הראשון. זה לפני 3,000 שנה, לא? ועכשיו הכל חוזר איך קוראים לזה? הכל עכשיו חוזר. זאת אומרת, זה אמת, זה לא השתנה.
בודהיזם זו הדת שנמצאת בעלייה הכי בעולם. הנצרות יורדת, פחות מוכרים כנסיות. היום אתה יכול לקנות כנסיות באמריקה, באירופה, אתה יודע? פשוט אין להם זה. דווקא אני מת לקנות איזה כנסייה.
כי באמת, היום כאילו הבודהיזם בא בכל מקום. המיינדפולנס הרי
מיינדפולנס נכנס חזק. יאללה, זה העתיד.
אז ממה מתחילים? אמרת שהסוף זה מה לעשות. כן. ממה מתחילים?
תשמע, כי אוקיי.
ממודעות, מתודעה. אני יודע שאני ככה
היה מורה גדול שהוא אמר, ההתחלה צריכה להיות אלון כשאתה מוכזב בעצמך. ביום שאתה עוצר רגע בעצמך, ואתה אומר, רגע, אני מוחזב כי אני לא מספיק מאושר, למה דווקא הגעתי, הצלחתי, אנשים אומרים, ולא יודע, אני לא נהנה, האכזבה הזאת, שמגיע לך יותר.
בדיוק, בדיוק מה שקרה לי בגיל 40.
כי באנו לעולם הזה לעבור מסע. אנחנו יצורים רוחניים בגוף גשמי. אנחנו נשמות, ספיריטס, ואנחנו עוברים מסע מפואר, אבל חייבים רגע להבין מה קורה פה, אחרת נלך לאיבוד ונהיה כמו כבשים במראה, והרואה שולט
לנו. אני חייב לשאול אותך, אז אתה יודע לעשות לנו רגע את ההפרדה בין, אני יודע שאני שואל שאלות כבדות, אבל
אני נהנה מזה.
מי אם לא אתה? אז מה ההבדל בין סול לספיריט? מה זה הנשמה? יש נשמה, יש מיינד, יש מודעות ותודעה, בעיניי גם הדברים הכי חשובים בעולם, כאילו ההבנה הזאת, אבל אתה יכול לעשות לנו סדר?
כן, רק זה ייקחנו שעה, פודקאסט שלם, שנקרא מבנה נפש האדם. ואנחנו מורכבים משלושה חלקים שונים. פרויד קרא להם אגו, סופר אגו ואיד. חלק אחד מאיתנו הוא הנשמה העתיקה. שמגיעה חיים אחרי חיים.
זאת שנשארת?
זו
ועוברת מגוף לגוף?
כן. זו the true self, the high self, the authentic self. כי תחשוב שיש בנו משהו אחר. אנחנו לא כמו שום דבר. והדבר הזה הוא לא יכול שהוא נעלם. בכל מקרה, בבודיזם מאמינים בזה, בהינדואיזם מאמינים בזה, הדרוזים מאמינים בזה, הארי הקדוש מצפת מאמין בזה, האמין שהוא אומר לכולם, אתה היית בחיים הקודמים זה, ואתה היית בחיים הקודמים, הוא אמר לכל אחד, זאת אומרת, יש גלגול נשמות.
אתה יודע שאני עשו לי פעם גרפולוגיה קבלי, לא גב, כן, קבלי.
כן.
ואומר שזה פשוט מופיע אצלי בצורה ברורה.
היית איזה רב.
אתה יודע הרי מה הייתי בחלק הקודם של החיים שלי, והיא אומרת, גלגול אחד אתה רב, גלגול אחד אתה מצבי. גלגול אחד אתה רב, גלגול אחד. אתה מכיר את החיים הקודמים שלי. והיא טענה שהיא לא ידעה, אני לא יודע, קשה לי להאמין, אבל זה מטורף, זה בדיוק.
אז זה בדיוק אתה. בכל מקרה, חלק אחד הוא הנשמה העתיקה שלנו שמגיעה לפה, בשביל לעבור איזשהו מסע של זיכוך, לימוד. זה, המקום הזה הוא מאוד מיוחד. אז באנו לפה להרפתקה רוחנית בעולם שיש בו, כי השאלה הקודמת שלך הייתה מגניבה גם כן, לגבי הרוע והסבל, מאיפה בא הסבל. אז
על מה אתה רוצה קודם?
אני נהנה.
גם אני. לך יש, אתה הגית, לא יודע אם לקרוא לזה תיאוריה, אתה בנית משהו מאוד יפה.
את הטרילותרפיה.
הטרילותרפיה. אתה, אני חושב שזה מאוד שימושי, זאת אומרת, לקחת את הרבה דברים מהמזרח והפכת אותם למשהו מאוד מעשי. אתה יכול לתת רגע את העקרונות של זה?
בטרילותרפיה אנחנו מחלקים את, שוב, שלושת חלקים של בעל הבית, הראש והרגש, ואז בדרך כלל בעל הבית הוא רדום, כי הוא זה שצריך לעבור הערה, התעוררות, ההערה הבודיסטית.
אז רגע, להסביר לצופים או למאזינים. זאת אומרת, יש בעל הבית.
שזה אתה.
אנחנו?
שזה אתה. אתה.
אני.
אני, כל אחד.
ויש ראש?
אתם, כל אחד ששומע אותנו עכשיו.
כל אחד יש לו את שלושת הרכיבים.
כן, אבל מי שבעל הבית זה אתה. אבל האמצע הוא אדום, כי הוא, אף אחד לא העיר אותו. אז הוא משותק כזה. הוא במושב האחורי של האוטו. ומקדימה יש את הראש והרגש, שהם רבים על ההגה, מנהג וזה, ועכשיו סיוט, תאונות, וואי, עכשיו אתה מאחור, אתה אומר, אני לא נהנה מהנסיעה. עכשיו שני אלה שיושבים מקדימה, הראש והרגש, הם גם בקסח כל הזמן, והם, אף אחד לא ידריך אותם, הם מבלגן. זאת אומרת, הראש קוראים לו אני.
איך קוראים לו?
אני,
כן.
והרגש קוראים לו עצמי.
כן.
ואז אנשים אומרים, אני קשה עם עצמי, אני ביקורתי עם עצמי, אני לא מרוצה מעצמי, אני הראש לא מרשה לעצמי לבכות, אני לא מרשה לעצמי לרקוד, אני לא אוהב את עצמי, אני מעניש את עצמי, אני שולט על עצמי, אני לא מרוצה כן, מעצמי.
אני זה הראש, אני עצמי זה הרגש.
כן, שלא מרשים לו, לא מרשה
לעצמי. ואצל כל אחד מוביל משהו אחר מן הסתם.
הראש רוצה להוביל למה שצריך, מה יגידו, לפי החינוך שלו, כי הוא מופנט בקלות, והרגש כשלא אוהבים אותו, לא מרשים לו לרקוד, לא מרשים לו לבכות, לא מרשים לו לצחוק, לא מרשים לו להתאהב, לא מרשים לו כלום, רע לי, אכילה רגשית, חותכת את עצמה, לרצות למות, התקפי זעם, ואז הראש אומר לרגש, את לא נורמלית, מה זה התנהגות הזאת? כאילו הרגש זה אי וכאילו הראש זה הוא, ואז נוצר נתק בין אני ועצמי.
זאת אומרת, הראש שופט את ה...
כל הזמן, את עצמי. אני לא מרשה לעצמי בגד ים. למה? כי השמנת, אין בגד ים. אני לא מרשה לעצמי כלום, אני...
ובינתיים המפקד, הוא איך קראת?
בעל הבית, רדום.
הוא כאילו לא לוקח פיקוד.
מה, אתה לא מאמין? כי אף אחד לא אמר לו להתעורר. זה התהליך של ההערה.
אני כבר באמת לשאול אותך, אני לא רוצה שתפסיק את זה, אבל כשאתה אומר להתעורר, רוב אנשים לא מבינים מה זה להתעורר. מה זה להתעורר?
להגיד לך, איי, זה אתה, תשמע, זה הראש שלך וזה הרגש שלך. אבל אתה לא המשרת שלהם, אתה בעל הבית שלהם. ואתה אומר, אני יכול לדבר איתם? כן. ומה אני אגיד להם? מה זאת אומרת מה תגיד להם? אתה צריך להתעורר ולהתחיל לדבר איתם. כל עוד ההורה הוא רדום, הוא פסיבי, הילדים עושים בלגן, בהדרכה הם עשו את הבלגן, אבל כשאבא חוזר הביתה, הם נרגעים שניהם, וזה המודל של התיאורטרפיה, איך לעזור בנפרד לראש, להרגיע אותו, להעביר אותו לפסיכולוגיה חיובית, איך לעזור לרגש, זה נקרא העצמה רגשית. להתמלא, להאמין בעצמה, לצאת החוצה ולהוציא את כל המתנות שיש ברגש, ואיך להעיר בנפרד אותך, להגיד שאתה זה לא הם, שזה מה שלמדתי במנזר מההתחלה, you are not your mind, ואז אתה שואל, רגע, אם אני לא המיינד שלי,
אז who the fuck is it?
אז מי, who am I? ואז ברוך הבא לשער של הרוחניות, אז רגע, אתה אומר, מי...
רגע, אבל אמרת משהו שאני רוצה להתעכב עליו רגע, שזה יהיה ברור, כי אתה אומר, האמצע, true self, איך זה בשפה שלך, הוא ישן. כאילו, זאת אומרת, זה לא מודע, או זה מודעות או תודעה?
מודעות, יש מודעות, אילה משותק בכיסא הגלים ככה, כמו סטיבן הוקינג יושב, והוא רק מודעות, הוא אומר, וואי, איזה בלגן, איזה וזה, רע לי, אבל הוא לא יודע לעשות כלום. אין ככה דוגמה.
וברגע שאתה הופך את זה למודע, זאת אומרת, אתה מלביש על זה, את ההסבר הזה.
אתה מאיר את בעל הבית.
אז הוא מבין שיש דבר כזה, ואז אתה מסביר לו מה לעשות עם זה, כן?
ואותו מדריכים על קדושת הרגע, והוא יודע להיות כאן ועכשיו, כי הראש והרגע שתמיד הם או בעבר או בעתיד. והם מביאים המון סבל. לא רק סבל, גם מתנות. אנחנו לא נקדם.
אני חושב שכל מי שרואה אותנו הוא יודע עכשיו להבחן, נכון? תחשבו, אתם כל אחד שרואה עכשיו הוא יודע אם הוא ראש או רגש, כי מישהו, נכון, אצל אנשים יש בדרך כלל מישהו שמוביל יותר רוב הזמן, לא?
נהדר. החוכמה תהיה שנגיע להיות באיזון פנימי של האין והיאנג, 50%, 50%. אבל יש אנשים שהם 60, 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10, ויש אנשים שהם 50, 60, 40, 70, לכיוון השני. זאת אומרת, אצל כל אחד כתוצאה מהחינוך שקיבלתם את מי העצימו יותר והוא נהיה או בגלל דברים שעברתם בחיים או משברים יכולים לעשות שינוי. אבל לדוגמה, טיפוסים שהם ראש הם יעילים, אמינים, מסורים, אחראים, באים בזמן, חושבים על העתיד, מתכנתים, שסמוך עליהם מילה זו מילה.
מצליחים וסובלים.
מצליחים וסובלים, אבל זה הצד החיובי של טיפוסי הראש. הצד השלילי, הצד האפל של הירח, זה לא ספונטנים, לא רוקדים בחופשיות, לא מבטאים רגשות, לא יודעים לגעת, לא מחבקים את הילדים, לא יודעים ליהנות. שחור לבן,
לא יודעים להגיד, אני אוהב אותך.
לא יודעים להגיד, אפורים, והילדים שלהם אומרים להם, קיבלתי המון עצות והדרכה וזה, אבל לא קיבלתי חיבוק, קיבלתי מילה טובה. לא, אף פעם לא ראיתי את אבא ואמא רוקדים בסלון בבית.
זה דרך אגב, זה מטורף, טיפוס ראש, כאילו זה, בכלל, החופש לרקוד, זה...
אבל אתה בא להיות מפקד בספינה, שמפקד...
זה נכון, כאילו, שמי ש... מי שרוקד בלי, נראה לי טיפוסי ראש, צריכים ארגז וויסקי בשביל לרקוד.
בדיוק.
ומי שרוקד חופשי, הוא נראה לי חופשי.
נכון, אבל עכשיו, אבל הטיפוסי הרגש, יש להם המון יתרונות, שהם ספונטניים, מחוברים לאינטואיציה, מבינים דברים מהר, אמפתיה, טובים עם ילדים, עם בעלי חיים, אומנות, יצירתיות, טבע, ביטוי רגשי, מיניות, חופשייה, אבל הצד האפל של הירח שלהם, בעיות במשמעת עצמית, בהתמדה, בעקביות, בעיות בניהול זמן, בעיות בניהול כסף, ואי אפשר לסמוך עליהם כי הם במצבי רוח משתנים, דרמות ובלגן. גם לא כיף. אז השאלה, מה כבר עדיף להיות? עדיף שהראש יהיה הבוס, ואז אתה תשרוד ותהיה יציב, אבל שחור לבן, החיים שחור לבן וכבדים, או להיות רגש שהכל הוא סופר עוצמתי, אבל ים של בלגן, והחיים שוכחים לעשות טסט לאוטו, ולא עוקבים אחרי חשבונות.
אז איפה הטרו סלף בכל הזמן הזה? עד שלא מאירים אותו, בן אדם ישן כל החיים, אני קורא לזה, ישן?
כן, לא נעים להגיד, כן, זה
כאילו... עד שקורה איזה אסון או משהו, עד שהוא הולך לאיזה סדנה ומאירים אותו?
יותר מזה, זה המסע הרוחני, הוא מסע של התעוררות. וכל עוד לא עוברים את זה, אז אנשים נמצאים...
משחזרים את הבעיות כל הזמן.
כן, וזה נקרא האדם המכני. הוא צפוי. עכשיו, כשהראש הוא בוס, עכשיו, הראש לומד את המתודה, את ההתמדה, את החדר כושר את הזה, אבל מה עם הרגש? מישהו פה צריך גם כן ליצור תוכנית לרגש, שגם שם תהיה שמחה, שיהיה חשק. כי אם אין חשק, לא יעזור כלום מה הראש רוצה, אם אין את השיתוף פעולה של הרגש, תשכח מזה.
אז כשה-true self, אז ההתעוררות זה המודעות, אבל בעולם היומיומי זה מתבטא במה? שה-true self בוחר כאילו? איך זה?
בוחר להוביל, מנהיגות.
הוא פשוט בוחר במצבים? הוא מבין שיש כמה אופציות?
לפי הרגע, כל פעם משהו אחר. יש לך שני ילדים, הראש והרגש. לטוב את מי אתה? את מי אתה יותר אוהב? את מי אתה אמור לאהוב יותר?
אני ראש, אז אני אמור לאהוב יותר את הרגש, אני חושב.
אבל אתה אמור לאהוב את שניהם.
אני חושב שאני אמור לאהוב אותי.
בטח. אותך להגיד, וואלה, זה אני פה. This is my life.
זה בעיה מאוד קשה, שחלק מהאנשים לא אוהבים את עצמם. זה משהו שכדאי לעשות איתו דבר ראשון.
כשהאמצע מתעורר, אומר, וואלה, איזה קטע, איזה מסע אני עובר. ואז עושים תוכנית בלימודים, להבין את המסע שעברת. בוא נעצור רגע, נעצור רגע את המרוץ לעתיד, נעצור רגע גם את התוכניות, הישגים ויעדים, רק לרגע, לסשן. ובשיעור הזה, אתה מוציא מהגב את התיק גב שאתה סוחב, ותרוקן אותו לשולחן. את כל האבנים, חלקים של הפאזל, דברים, בלוקים, חצץ, דברים טובים ולא טובים.
אני חייב לשאול אותך, אני מתאפק עם זה כבר הרבה זמן. מה תכלית המסע? אני צריך לחזור לזה. מה תכלית המסע? אתה אומר, עוברים פה מסע, וזה מסע, בעזרת השם, מסע ארוך, כי זה לוקח זמן. ומה התכלית כאילו של המסע? הרי הנשמה עוברת כל פעם, כי מה צריך להיות? צריך לגלות את ה... צריך להפוך למשהו או לגלות מי אנחנו באמת?
תראה, בשביל לקבל את התשובה הזאת צריך סיווג ביטחוני מאוד גבוה. אז אתה פה קצת איזה דברים שהם תורת הנסתר. אתה שואל את שאלת מה תכלית החיים, או שאלת מה התכלית האישית שלי.
אני שואל את זה הרבה, דרך אגב גם את עצמי כבר הרבה זמן, אני עובד בזה.
האנשים הרגילים, הם אומרים גם, מה היא תכלית חיי? מה אני אמור לעשות? וזו שאלה נהדרת, ועל זה אני אוהב לדבר. השאלה השנייה היא, מה זה העולם הזה? מה אנחנו עושים פה? מה זה בני האדם על הכוכב המדהים הזה, שכולם עוברים המון סבל? ואתה מסתכל לי בחוץ על התכלית, ואתה אומר, איזה קטע. אנשים פה באים ועוברים די את אותו המסע. לא חשוב אם אתה אילון מסק, או אם אתה שותל את אורז בווייטנאם. כולם, כל בני האדם, כולנו, גם אני וגם אתה, עוברים את אותו המסע, והוא כולל לידה, משפחה, ילדות, נעורים, ואז חברים, ועבודה, ודברים כמו אכזבה ותסכול, ואובדן, והצלחה, וכיבוש, ומיניות, ואחר כך מוות, לאבד אנשים, הזדקנות, מחלות, ומוות. איזה מסע? כולם עוברים אותו. לא חשוב אם אתה מיליונר, או אם אתה מישהו בעוד, אדם, אני. כולנו עוברים את אותו המסע. ואז אתה אומר, רגע, וואו, מה זה הדבר הזה? למה צריכים להביא לפה את כל האנשים האלה? שיעברו את המסע הזה, שקוראים לו החיים, סדנת חיים. מי ייצא בסדנת החיים ומה התפקיד שלה? אבל זה אמרנו, זה כבר, זה מצריך העמקה בתורת הנסתר. ואנחנו קופצים פה בין הרבה דברים.
שאני אוהב את זה מאוד. אני רוצה, זה הנקודה שאני רוצה רגע לקרוא, אני מיד נותן לך להמשיך עם זה, אני רוצה לקרוא קטע מהספר, מספר אחר שלך.
חוכמת המזרח.
אני מאוד אוהב אותו. הוא נקרא חוכמת המזרח, אני ממליץ לכם מאוד.
מטיילים איתו בהודו, אתה לא מאמין.
כן?
קצינים בצבא מקרים ממנו. בבתי כלא מקרים ממנו לעשרים במעגלי חוכמת המזרח. אנשים הולכים איזה לכל מיני מקומות.
ספר נהדר, באמת. וכל פרק שלו, אפשר לקחת אותו, זה מאוד לעומק, ויש פה רמות. אני אקרא איזה קטע, שאני על ספרים שאני אוהב, אני תמיד מקשקש.
כן, גמרי.
אני מקשקש, לא מקשקש, אני ממרקר, אני כותב לי הערות, ואתה רואה מה כתוב פה?
לא, מה?
כתוב פה איירון מן, כאילו I am זה איירון מן. כשקראתי את הקטע הזה, אני אקרא רגע את הקטע, כי אני חושב שהוא מתקשר למה שדיברנו עכשיו. הקטע הזה, כתוב בו ככה, יום אחד, רגע, יום אחד יקרה משהו, יום אחד יקרה משהו שאליו מובילה דרך החוכמה את המתמידים בה. יום אחד יקרה משהו שאליו מובילה דרך החוכמה את המתמידים בה. פתאום תרגישו או תיפגשו בנוכחות של האחד. האחד הראשוני עליו קראתם ולמדתם כל כך הרבה, ופה במשפט מאוד חזק שהצמרמורת, זה יהיה כל כך שונה מכל הדברים שחשבתם, שתרגישו מטופשים על כל הזמן שבזבזתם על תיאוריות וסיפורים. עכשיו, זה קטע מדהים, ואיך אמרת, הרי בסוף כל אחד עובר את המעצר מהסוג שלו, אבל אני, הייתה לי הערה מאוד גדולה, אתה יודע, באזור הגיל 40, שבכלל מוביל לי לאיזה משהו לכאורה פיזי, האיש ברזל הזה וזה, אבל זה ממש שפה ש... יכולתי להרגיש, ולו לרגע אחד, את האני הגדול שלי. כי הוא להתחבר למשהו שהוא אחר.
כן.
הוא אחר. אז לא היה לי מילים לזה. אחר כך הגיע כל, ה... כן. כל המצר והציורים האלה. ובאמת הרגשתי, אני זוכר את, ה... את הרגעים האלה. פשוט הרגשתי שזה מילים אולי קשות, אבל די בזבזתי את כל הזמן שלי עד עכשיו. כאילו, אתה יודע, בניתי משהו אחר לגמרי. פשוט פצחתי בחיים חדשים. הבנתי פתאום את הייעוד שלי, או יצרתי את הייעוד שלי. ו... אולי כל מה שאני עושה זה כדי לעזור לאנשים להתעורר בשפה שלך. באמת, לייצר את הדבר הזה. בעיני הדבר הזה זה באמת על יהוד, על האני הגדול. אתה יכול להגיד לך, שכתבת את זה, מה ראית בעצם פה?
תשמע, יש מקום שהוא מדהים, הייתי שם. זה מרחב, כאילו, תודה. שיש שם הכל, את כל התשובות וכל השאלות. יש שם אהבה, יש שם ארוך, יש שם אינסוף. יש שם חיבוק, איזה מקום מדהים. כשאתה שמה, הכל נמס, כאילו הכל כמו פתיתים של שלג במחוות חמה. ואתה מתמלא. ולהכיר את המקום הזה ולהרגיש בו בבית וללכת אליו, זה לבנות גשר מעל כל האמא, אבא, מה היה בילדות, אנשים. לא... פתאום אתה בונה גשר מעל הכל, והגשר הוא שלך. ואתה תמיד יכול לעבור בו, וזו התחושה הכי נהדרת, וזה פותח לנו יכולת לסלוח לעצמנו ולעולם, ולהדליק פוטנציאל של השראה בתוכנו, שכל אחד הופך להיות to be your own master, וזו הדרך הרוחנית, וזה מסע שצריך לשחרר שליטה ולהתמסר, לא בכוח. להרבה אנשים זה קרה דווקא כשהם היו במצוקה גדולה או near death experience, ואז הגיעו למקום הזה שהוא אור גדול. אבל לא חייבים, אתה גם היית בבית חולים כמה פעמים.
זה לא? באמת מה שמביל ב... אבל שאמרת שזה ממש... זה... אני לא מספר על זה להרבה לאנשים, כי אתה יודע, זה נראה כזה... אני ממש זוכר רגע ספציפי מסוים, באיזושהי רכיבת אימון מאוד ארוכה באיטליה, שרוכבים רכיבה ארוכה, שש שעות, שש שעות, זה מטורף וקשה, ועלייה ועם אירופאים קשוחים כאלה, ופתאום אני ממש זוכר את המקום והזמן, לא צריך מילים, אמרת, זה מרחב, זה מרחב אחר. פתאום שקט כזה, ולא יודע, לא יודע איך להסביר, אני יודע, במילים של זה, אתה יודע...
נפתח לך מרחב.
הכל. הכל ביחד, הכל מאוחד.
וחווית האושר גדול.
סוג של אלוהים, בלי להגדיר מי זה אלוהים.
זה זה.
ומה זה, זה. ומאותו רגע, באמת החיים לא היו אותו דבר, כי אתה לא מפסיק אחר כך לחתור לשם.
זה זה.
עד שאתה לא שם, אתה לא...
זה זה.
ואני אגיד מילה על מה שאמרת, שזה, אני רוצה שכולם רגע יתפסו את הרגע הזה. זה קורה, במיוחד אצל אנשי הראש. רק כשאתה עושה משהו שהוא לא תכליתי. איש ברזל הזה, זה הפעם ראשונה שעשית הוא משהו שהוא לא הגיוני, בשביל מה, כאילו, מה התכלית? לא מבחין מזה כלום, לא צריך כלום, תראה בסוף מה קרה מזה, כן? וזה באמת עשה לי את השחרור הגדול. זה היה רק הפלטפורמה הפיזית.
וואו. המורה שלי ביפן, הוא התחיל בגיל 17 לרוץ ריצות ארוכות, מרתונים, והוא הגיע להתעלות דרך ריצה. אז אני חושב שאנשים מכירים את זה, אנשים שנמשכים אליך ושומעים אותנו, היה להם את זה או בספורט או בילדות. חוויות שהם היו יוצאים את העיניים ועפים לפני השינה או חלומות, כאילו בעצם זה תהליך של הזכרות. כי היינו שם, כי באנו משם, זה המקור שלנו. משם באנו ולשם יום אחד גם לחזור. אבל בינתיים, בחיים האלה, איך שדדו אותנו, השתלטו עלינו פה כוחות של לחץ ופתח ומתח, בנו מערכת של פירמידה, של שאוף להתקדם כל הזמן לחשבון אחרים, ונהייתה פה מצוקה גדולה. וזה העולם, אם נדבר על העולם הזה, אז כאילו להתחיל להבין אותו זה מפה.
אמרת גם את המילה היפנטו קודם.
כן.
זאת אומרת שאנחנו ילדים, זה כאילו זה מישהו היפנטו אותנו והלך באמצע. אמרנו את זה, אמרנו את זה, והלך באמצע. מה התכוונת שאמרת היפנטו?
אנשים מופמתים לגמרי.
אני יכול להגיד באמת איזה מילה על רוחניות, כי יש אנשים שחושבים ש... ששומעים את המילה רוחנים נבלים. הרי אנחנו מבינים שהעולם הוא גם פיזי, גם מנטלי וגם רוחני. אתה יכול להגיד רק מילה על רוחני, מה זה רוחני ו... איך הרוחניות בעצם זה דבר אולי הכי מעשי בסוף.
אתה אומר את זה הרבה, לא? שהעולם הוא גם, גם וגם וגם.
פיזי, מנטלי, רגשי ורוחני. אני פעם לא הייתי, כי לא הבנתי מה זה רוחני, פשוט לא הבנתי. אתה אומר, עד שאתה מתעורר, שאתה מתעורר, אתה מבין שרוחניות זה הכוח הכי חזק שיש.
כן. אז זהו, רוחניות זה לא אומר להיות רוחניות.
כן, בדיוק.
אודיות.
בדיוק.
וטרות וקטורות. רוחניות זה העצמה של התעוררות.
ניסי, מה סוד האושר הפנימי? אתה מלמד הרבה בסדנאות על סוד האושר הפנימי. קודם כל, השאלה מעידה גם על התשובה, חלק הזה, זה
כן,
פנימי. קודם כל, זה פנימי.
כן.
אז מה זה?
האושר, סוד האושר. תראה, אם מסירים את הסבל, האושר כבר פה. אז זאת אומרת, האושר זה לא דבר שקונים אותו בכסף. או שמוצאים אותו באיזה מגירה, או שמישהו יכול לתת לך אושר. האושר הוא המצב הנוכחות של האמצע, כשהוא פתוח, פתאום מוצאים שהאושר נמצא. ובשביל להגיע אליו, צריכים להגיע בהתחלה לאהבה עצמית, של אני אוהב את עצמי. זוכר אמרנו קודם, אני קשה עם עצמי, אני ביקורתי עם עצמי, אז מחליפים זה סט אחר. אני אוהב את עצמי, אני מרשה לעצמי לרקוד, אני מרשה לעצמי לנוח, אני מרשה לעצמי לראות סרט בנטפליקס, אני מרשה לעצמי בגד ים, אני מרשה לעצמי לבכות. אני מרוצה מעצמי, טוב לי מעצמי, אני מעריך את עצמי, ואני מאמין בעצמי. ואז הרגע שאומר, מה באמת? כאילו לראש, שהיה נוראי, מה באמת? מה מותר לי לרקוד? מה מותר לי לבכות? מה מותר לי להתבטא? והראש אומר, כן, מה, ואתה לא מתבייש בי? לא. וואלה, כבר הרגש, הגענו לאושר של הרגש. מה באמת? זה בסדר? אני בסדר? כי כל הזמן מסתירים את הרגש, מחביאים אותו, שולטים עליו. עוד הראש הוא גאה, הוא אומר, אני אף פעם לא מאבד שליטה על עצמי. והוא מצפה למחיאות כפיים. אני חונק את הרגש שלי, תמיד. נכון, אני סבבה? כלומר, כן, גדול. מסכן, על מה הוא בכלא, הרגש? על מה הוא בכלא? על שהרגש הוא רגיש? לשים אנשים בכלא כי הם רגישים?
מאיפה נוצר הסבל הזה?
זה הכוחות
שלנו. זה גם שאלה שונה, כאילו, מה זה אולי...
כוחות הרוע מאלפים ומחנכים את הראש לשלוט ולדכא את הרגש. כוחות הרוע קוראים לרגש יצר הרע. והם אומרים, הרגש, הרגש זה רע. אבל זה לא נכון. הרגש הוא טוב. אבל זה כאילו מלמדים דיכוי, שליטה, והכנעה וכיבוש של הרגש. כל מי שמדכא את הרגש של עצמו, שלא יצפה שהרגש יהיה מאושר. אתה לא יכול לדכא מישהו ולצפות שהוא יהיה מאושר.
את קודם כל אתה אומר שמגיעים לאושר פנימי, זה חייב לבוא מהאזור של הרגש.
רגש. אושר זה תחושה. בראש זה היגיון. עכשיו, אתה יכול
הראש מספר לעצמו שכשיהיה לו טוב וכשיהיה לו כסף, אז הוא יהיה מאושר. ואז הוא, כשיש לו, הוא מבין שזה לא זה.
הראש רודף אחרי אושר, כמו סוס שרודף אחרי גזר שקשור במקל לקצה האף. הראש לא יודע להיות מאושר, כי גם אם הוא יקרא 100 ספרים על אושר, הוא לא יהיה מאושר. תשמע, זה היה נורא פשוט. אם ככה אני מאושר, אם תקראו 100 ספרים על אושר, תראו מאושרים, זה לא עובד. זה כמו שלקרוא 100 תפריטים של מסעדה, זה עדיין לא תהיה סביר. האושר קודם כל גר ברגש, ואתה לא יכול לחנוק את הרגש, לסגור את הרגש, להתעלם מהרגש, להדחיק את הרגש, לקבור ולרצות שהרגש יהיה מאושר. איך אתה עושה לעצמך דבר כזה? וואי, 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 איזה תסכול וכאב, ואנשים עושים את זה לעצמם, והם מאמינים שזה הדבר הנכון. מי לימד אתכם שזה הנכון? כוחות הרועה. כוחות הרועה.
ואיך מתמודדים עם זה? פרקטית, נגיד מישהו שומע אותנו עכשיו, רואה אותנו, והוא קולט כבר מזמן שא' הוא טיפוס של ראש, ב' גדלנו רובנו בעולם המערבי שאמרו לנו שצריך את זה וצריך את זה. אגב, זה היה חלק אתה מיד אומר שאני, שהייתי פעם, הייתי סובל ועושה, סובל ועושה, עכשיו שיש כולם ככה, אז סובל ועושה. כל דבר שהייתי עושה חורק שיניים ועושה. ורק מה שנקרא, נפתחו לי הצ'קות, הבנתי שיכול להיות משהו אחר, ואני בשפה, אגב, בשפה המערבית, זה הישגיות והגשמה. מחנכים את רובנו להישגיות. רק אחרי שאתה משיג באמת, אחרי שהשגתי את זה, והשגתי את זה, והשגתי את זה, ואתה לא, אז אתה אומר, אבל מה לא בסדר? כי הישגיות לבד לא מביאה אושר. צריך גם הגשמה, שזה התחום היותר רך, אבל אנשי ראש, תעזור להם, כי כשהם אומרים את זה, טוב, אז אני אתן לרגש. אבל הם נותנים דקה, ואז זה כבר, מה, אני אשב, אני אראה נכון. סדרה בנטפליקס, נו, באמת.
נכון.
מה, אני אראה? ומה יקרה אחר כך? נכון. אתה, זה הראש.
מה יצא אוקיי,
אז תתן לרגש עכשיו שעה, נו, ואחר כך.
נכון.
נו, עוד יום תתן לו, ואחר כך.
נכון.
אז איך פותרים את הקונפליקט הזה?
או לשבת בבית קפה, בשביל הראש זה נראה בזבוז זמן, בשביל הרגש זה עולם, לראות אנשים, בגדים, אופנה, לדבר. לרגש המציאו את זה. אבל
כן, הראש אם יושב בבית קפה, הוא כבר עובד איכשהו, על משהו.
על מה הוא ירצה לעבוד על משהו, נכון.
אבל איך פותרים את זה?
אוקיי, אז
כי טיפוס של רגש אין לו בעיה.
אז אוקיי, עצה ראשונה זה ככה. רוב האנשים, הם, נגיד, הרגש בצד שמאל. גם לצורך הזה, אבל גם לצורך ברפואה הסינית. הרגש הוא חצי השמאל, אפשר לב. וימין זה חלק של הראש. גם לפי הכאבים בגוף, זה אומר לך, האם הכאבים זה בכתף של הראש או בכתף של הרגש, לדוגמה.
אוקיי.
הצד שמאל זה הרגש.
דווקא מספרות של המוח זה הפוך.
לא, נכון,
הפוך. המספרה השמאלית זה ההיגיון, הלוגיקה, והימין זה הדמיון וכולי.
חוץ מהעולות, שאר הגוף הוא מה שאמרתי,
אוקיי.
המוח הוא בהצלבה.
כן.
נכון.
נכון, זה באמת בהצלבה, הגוף ומוח.
כן. אז רוב האנשים, היה להם משהו ברגש, קצת כאב, אז הם מפנים את הגב, הנה אני מדגים לך את זה, מפנים את הגב לרגש, מדחיקים, מתעלמים, ממשיכים הלאה, ומקווים לא לפגוש את הכאב הזה אף פעם, ורוצים שהוא ייעלם ולשכוח ממנו, כי מי רוצה, ואז מובילים לשם. וחלק מהמסע, אין ברירה אלא לפנות אל הרגש, ולפתוח את הכאב, ולהכיל אותו.
וממש לעשות דברים? לעשות אפרמציות או לעשות דברים?
להכיל.
להגיד אני אוהב את עצמי, או ללכת פשוט לראות סדרה בנטפליקס, ולשכוח הכל.
זה אחר כך. אבל גם זה יכול להיות לברוח. זה כמו לתת לרגש קצת
סוכריה.
סוכריה. לא. לפנות אל הרגש, ולהסכים לפתוח את מרתפי הלב, ולפגוש את הכאב, ולהכיל אותו. וזה הראש נורא פוחד מזה. אבל חייבים לעשות את זה.
אבל הוא לא יכול לעשות את זה מתוך עצמו, נכון? אדם לא יכול להרים את עצמו ככה.
לא, צריך, בגלל זה באים ללימודים,
הוא צריך עוד מודעות ותודעה בשביל, או מודלים. יש לך, אני יודע, מודל מאוד יפה עם הדלעים, אולי אתה...
נכון. ואז באים ללימודים ונותנים שנה מתנה לעצמך. להוריד את הפאזל, מה שאמרנו, את התיק מהגב, לבנות את הפאזל ולהבין, להבין את הילדות שלי, להבין את ההווה שלי ולבנות את העתיד שלי. אתה אומר, וואו, זה החיים שלי. כל כך הייתי עסוק בלרוץ, לעצור ולפנות פנימה ולעשות סדר, לרפא את הפצעים, לחבק את הכאב, וככל שתהיה אמיץ, אני אומר את זה הרבה בזמן האחרון, להכיר ולהכיל את הכאב שלך, זה יהיה הקשת שאתה מותח כדי שהחץ של האושר בהגשמה יהיו יותר גבוה. הבאדם צריך לפגוש את עצמו ולהכיל. אתה לא צריך לפתור כלום, לא צריך לעשות כלום, אבל צריך...
תסביר רגע את הנקודה הזאת, כי אני חושב שכל מי שהתפתח והצליח ועבר רמות, הרי תמיד הבא, ככל שאתה מצליח יותר, הבעיות שלך עם סדר גודל יותר גדול, ואתה פוגש את זה ב... זה, ככה מתפתחים בעצם, מתפתחים מלהתגבר על בעיות, אבל תגיד את זה רגע במילים שלך, אמרת, אתה צריך לפגוש את זה, okay. וכל אחד, אני בטוח שכל אחד שצופה או שומע ממנו עכשיו, יכול לראות משהו שהוא חווה עכשיו, כי כל אחד יש את החבילה שלו.
זוכר שאמרנו שסלם
אז איך, החיים... אז מה זה אומר, מה זה אומר להיות עם זה? לפגוש את הכאב, שתקל לו, מה צריך לעשות עם זה? להבין שזה חלק מהמסע?
לבכות. צריך להסכים לבכות. להיכנס ולהכיל ולחבק.
כשאתה אומר לבכות, למה אתה מתכוון? אתה לא מתכוון להתלונן למישהו, למה אתה מתכוון?
לא, 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 אתה מערבב בין להתבכיין לבין לבכות.
אוקיי.
לבכות בכי אמיתי, עם דמעות, עם רעד, לפרוק את זה מהגוף. בתוך אנשים, במרתפי הלב, יש המון כאב ששמור שם. והוא עדיין רדיו-אקטיבי בדיוק כמו שהוא ביום שהוא היה שם. גם עשרות שנים אחר כך. וצריכים לפתוח ולהוציא ולתת לזה לבכות. והבכי הזה הוא ריפוי. יש היום מגמה שנקראת To cry the cancer out.
זק.
וזה אומר זק. שבדמעות האלה של הריפוי הרגישי, יש 200 כימיקלים חומרים
זק.
שיוצאים דרך העיניים, שהרכב הדמעות של הבכי הזה הוא שונה מדמעות שנכנס לך גרגיר או משהו בעין, שאין להם את זה.
שטיפה של הנשמה, בכי זה שטיפה של הנשמה.
כן, ואם אתה בוכה, אתה מרפא את עצמך פיזית.
זה מטורף.
אנשים רוצים סרטן להבריא, לכו לבכות.
עוד לפני שזה מגיע, כי הרי מה זה המחלות האלה שאנשים אומרים, איך, מאיפה זה פיזית? אנרגיה לא נעלמת, היא רק משנה צורה, שאנחנו כל כך הרבה שנים עם ה... קראת על זה חומצ... קודם זה חומציות, אחר כך זה דלקת, ואחר כך חס וחלילה, זה מתפרץ בצורה אחרת.
בדיוק. אז מה לעשות?
יש טכניקה לזה? של איך בן אדם... כי אלה עם הראש לא בוכים.
לא, בטח.
זה הבעיה שלהם.
אסור לבכות, לבכות זה חולשה.
איזה טכניקה הם יכולים להשתמש?
אוקיי. תשמע, דוקטור ארתור ג'אנוב, הוא סיפור אמיתי. הוא חי עדיין, הוא זקן בסן דיאגו עם אשתו. אבל בזמנו הוא היה פסיכולוג רגיל. אספר לך סיפורים, אה? תשמע, לא נספיק הכל, אבל זה סיפור שאני אוהב. ארתור ג'אנו, פסיכולוג פרוידיאני של פעם, יושב בכיסא, ואנשים שוכבים בספה, מה שהיה פעם, אתה יודע, לדבר, שיש בזה הרבה יופי גם כן. לחשוב בכל רם, פתאום אתה עושה אאוטינג ללופ של המחשבות שלך, ואתה אומר אותם, וזה פתאום אתה אומר, איזה מפגר אני. אבל עד שאתה לא אומר את זה, אתה לא חושב שזה מפגר אני. כאילו, זה הקטע. בכל מקרה, הוא שומע את הבן אדם, והוא אומר לו, בוא תחזור אחורה לילדות, תעצום את העיניים, תהיה ילד, תיכנס הביתה. ופתאום הבן אדם הוציא צעקה, לא צעקה, הוא אומר צווחה מקפיאת דם, כאילו ששורפים אותו חי על המוקד. הוא אומר, וואו, מה נגעתי, מאיפה זה יצא? והוא כתב על זה את הספר הצעקה הראשונית. שהוא אומר שהאנשים בתוכם כלואה צעקה, שהם סגרו אותה בגיל צעיר, שהם פחדו לבטא, פחדו להגיד, הרגישו זה, והצעקה נסגרה בפנים, וכל הדברים האלה הם בתוכנו, והם עדיין שם.
טורף.
אז בקיצור,
זאת אומרת, הוא פיתח טכניקה שלוקחת אותך אחורה בציר הזמן, ואתה יכול...
אז הוא כתב על הספר, קוראים לזה ריברסינג, נשימה מעגלית, ששמעת על זה מלא פעמים, ואתה יודע, ועושים את הטכניקה הזאת, ועל זה כבר יש עוד שדרוגים ופיתוחים של להוסיף על זה נקודות מיוחדות לחץ. בקיצור, כשאתה הולך לטיפול כזה ואתה שוכב, קצת נשימות, נוגעים לך בגוף, ואתה מתחיל לבכות, אתה יודע מאיפה. יש לנו מטפלים שיודעים להוציא כאב ישן שנתקע בגוף. כמו קסם. אתה לא אמור לרצות, זה יוצא ממך. וכל הגוף רועד, ואתה פורק דברים, טעונים, שהיו כלואים בגוף.
זה טיפול 200,000, לא טיפול 10,000.
מוחאים, מוחאים, כן. הבת שלך הייתה אצלנו, תשאל אותה, היא ראתה את זה. אנשים מוציאים המון, וצעירים, וחיילים, אתה לא מאמין. חיילים בוכים ומתנקים, ואחר כך מרגישים אושר וחיוך, כאילו הייתי באיזה ספא, איפה היינו, באיזה משוגע, כן. עם כולם בוכים וצועקים. אז המסלול שאני מוביל, שהוא לא מסלול של להכין דברים להצלחה עסקית, אני לא מבין בזה, והישגיות ויעדים וכל מה שאתה עושה, אבל אני אומר להם, קחו רגע הפסקה ותפתחו את מרתפי הלב, תכירו את עצמכם, תחבקו את עצמכם, תכילו את מה שעברתם, כי זה הכוח שלכם. האמת הרגשית שלך היא הכוח של מה שאתה רואה. הכוח שלך לא יבוא רק מהראש. העוצמה האמיתית שלך תבוא מהאמת, מהאותנטיות ומהכאב שאתה עברת. אתה וכל אחד אחר, ואני ורוב האנשים שמשתתפים בסדנת החיים. אז זה חלק חשוב מהמסע צריך להיות.
קודם כל, המתנה הכי טובה שאנשים יכולים לתת לעצמם זה להשתתף בסדנאות. במקום לנסוע לחול זה הרבה יותר טוב. ומזמן לא היית בקודם לנצח, אני צריך להזמין אותך, בעקבות כל מיני דברים שבאמת עברתי, וגם בתקופה האחרונה, באמת אחד הדברים שנכנסתי לעומק לכל הנושאים האלה, ובאמת, אין ספק בכלל שהצלחה זה לא רק עולם ההישגיות. גם מי שמצטיין בעולם ההישגיות, או בעולם הראש, ומגיע וכל הזמן מתפתח וכל הזמן גדל, הוא לא אמור שהאושר מגיע מהגשמה, ויש דברים הכי פשוטים שאתה יכול להתחיל לעשות, כמו להתנדב ולעזור לאחרים, זה כבר מאוד ממלא. ויש דברים באמת שצריך לעשות עם הנפש, כמו שאתה אומר. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת קשה ל... אני לא יודע שאלה, אולי אני לא יודע למה היא קשה, מי אמר שהיא קשה? אם הייתי אומר לך, יש לך המון ידע בחוכמת המזרח, זה גם תחום עצום, זה עולם באמת עצום. אפשר לאמוד אותו בכלל, את הגבולות שלו. אם הייתי אומר לך להגיד, מה הם חמשת הגדולים שהם היה לך אפשרות להגיד לאנשים, תשמעו, אלה חמשת הדברים, אתה רוצה שבעה, שאלה הדברים הגדולים, אלה הרעיונות המרכזיים ש...
המושגי מפתח של חוכמת המזרח, קודם כל מה שבוד אמר שני דברים. הוא אמר, you are not your mind, והדבר השני שהוא אמר, don't trust your mind. אז זה מוציא אותנו פה לקודם כל...
You are not your mind, כלומר, מה שאתה חושב או מה שאתה אומר לעצמך על מי אתה, זה לא מי אתה.
אתה לא הראש ולא הרגש. אתה משהו אחר.
ו-don't trust your mind, כלומר...
אל תסמוך על הראש שלך ועל הרגש שלך.
ומשתה בך.
הם שניהם יובילו אותך למקומות אחרים.
שזה עולם שלם, שמתפתח אחר כך אולי למדיטציות, ואיך עושים את הנורמה?
למסע ההתעוררות שלך. אתה לא יכול לסמוך על הראש שלך. הראש שלך מושפע מאנשים אחרים.
שזה חלק גדול מהמסע החיים, בכלל באמת להבין מי אתה, שרוב האנשים הרי חיים ומתים ולא, הם מתפרנסים והולכים הלאה. שרק אלה שברמה גבוהה בכלל מגיעים לדבר הזה. אז אחד, you are not your mind, don't trust your mind. רעיון שני?
דבר השני... קונפוציוס אמר מה שאמרו גם אנחנו מכירים אצלנו.
קונפוציוס זה האופוזיציה של הרוצה, כן? או הילל והשמיים, לא יודע איך לקרוא לזה.
כן, הוא יותר ראש. הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה לאחרים מה שעשינו עליך, הוא אמר את זה בסינית. בלי להכיר את רבי עקיבא, הרבה לפניו, אז זה גם נאמר שם. כאילו שלא יגידו שזה רק פה. אז הוא אמר להיות הגון ומוסרי קודם כל. שזה מאוד מאוד יפה.
להיות הגון ומוסרי קודם כן. כל.
עכשיו יש לנו את הקטע של מדיטציה. מדיטציה זה אומר לנוח ברווח שבין המחשבות.
יש דבר כזה?
כן.
זאת אומרת, יש רווח בין המחשבות?
כן. זאת אומרת, זה מה שתיארת קודם בחוויה שהיית שם.
כן, נכון. שם, לא חשבתי על זה, אבל שם, זה היה משהו אחר, זה לא היה מחשבה. קרה משהו, אבל אני לא יודע אפילו להגיד מה זה, אבל זה לא היה מחשבה.
בדיוק.
זה היה מין, פתאום אתה רואה, כאילו אתה רואה את האמת, לא בעיניים. לא רואה בעיניים.
כן. אתה לא צריך מילים בשביל
זה. בדיוק. זהו, לא צריך שפה.
כן. כי תחשוב שהתחלנו לדבר, נגיד, בגיל שנה, בין גיל שנה לשנתיים. אבל לפני זה חווינו המון דברים. אבל לא ידענו לדבר. אבל חווינו. אי אפשר להגיד שבשנה הראשונה התינוק הוא לא חווה. הוא חווה, הוא מרגיש, אבל הוא לא, אין לו, הוא לא מסביר את זה לעצמו.
איך קוראים לעיקרון הזה אתה מרגיש שהאהבה זה לא המילה אהבה, זה רק הביטוי. אתה יודע לחוות אהבה גם אם אתה לא יודע לכתוב.
נכון.
אז איך קוראים לתופעה הזאת? מה הרעיון שמאחורי זה?
הרעיון הוא נוכחות, לסמוך על הנוכחות שלך, שהיא יודעת לקלוט בו זמנית המון דברים, ובעצם בפיתוח היותר מאוחר של זה, תחשוב ככה, הסמוראים לקחו את זה למקום מדהים. אם אתה סמוראי, ומתקיפים אותך ארבעה, מארבעה כיוונים שונים, ממקל ושרשרת וכידון וחרב. אם אתה עובד עם החשיבה, החשיבה היא איטית, כי החשיבה מורכבת המשפטים. כל משפט יש רק נושא אחד. נושא, מושא, מילת חיבור, פועל, זאת אומרת, היא כל כך איטית, כי אתה יכול לחשוב רק על דבר אחד כל פעם. וכשאם יש לך הרבה, אתה לא יכול, אתה חייב לפעול שלא במסגרת החשיבה. ואז המהירות שלך עולה, מהירות היכולת שלך להכיל את הסיטואציה. הלוחם הטוב לא מפרש את השדה הקרב באמצעות מילים. הוא מגיב על זה כמו לתוך ריקוד ספונטני. אז מלמדים את הלוחם באמצע הבלגן להיות ברווח שבין המחשבות, כי המחשבות זה אוי, אני פצע, הוא גדול, הוא חזק, כזה, מה יהיה לי, אשתי מחכה לי. כל הדברים האלה יגבילו לך את המחשב, ו-60% יסתמו לך את הרם של המחשב, ואתה צריך את כל הרם ואת כל הזיכרון.
איך קוראים למצב הזה שזה מעניין? זה לקח לי הרבה מאוד שנים, אבל היום, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל פעם הייתי נבהל מזה, היום כשאני עולה לבמה, נגיד, לבוקר פריצת גבולות כזה, 800 אנשים, פעם הייתי נבהל מזה, היום אני יודע שזה בדיוק הזון. משהו כזה, יש שקט, אין מחשבות, אני לא משנן את התוכן, יש משהו נקי כזה, ואני יודע שאני אעלה וזה יבוא ככה.
בדיוק.
זה, שאני על הבמה נגיד, לא משנה כמה, 10 שעות, אני לא דואג, אני לא מוטרד, לא יודע איך להסביר את זה, זה כמו, זה זמנים הכי טובים.
נכון, שם אתה בא עם
זה. כאילו, זה לא קשה בכלל, זה נכון. כאילו, לא יכול להסביר את זה, זה כמו ריקוד. נכון. ברגע שאני יורד מהבמה, אתה מתחיל לחשוב על זה, אתה מתחיל לחשוב על זה, שאני שם, גם באים לי כל מיני ביטויים, באים לי כל מיני דברים, איך קוראים לה?
Clear mind.
Clear mind,
זה כן. Clear mind. ואז אתה נהיה ערוץ, וזה זורם דרכך, הדברים, וזה
קורה. מדהים שאתה אומר, אני אומר, זה אני אומר לעצמי, כולה, זה לא אני, אני צינור של אור, זה יגיע ואני אתן את זה הלאה.
בדיוק. גם הרקדנים הגדולים עושים את זה, המוזיקאים הגדולים עושים את זה.
שחקני כדורגל שהם משחקים.
וואו.
זה דופק 160, לראות את הכדור, את כל הזה, הם לא באמת מחשבים פיזיקלית, והם מוסרים בדיוק את ה...
נכון.
זה נקרא clear mind?
Clear mind.
כן.
ובשביל זה צריכים לצאת מהחשיבה הרגילה.
שמע, ניסים, הזמן אף לנו. אני, אתה יודע, אני יכול לדבר איתך כל כך הרבה שעות, באמת זה כל כך מעניין, ויש לך כל כך הרבה מה לתת. מסר לאומה.
מסר לאומה.
אני אשאל אותך גם עוד שתי שאלות. אחת זה מה מניע אותך, ושתיים, מסר לאומה.
וואי, וואי. קודם כל אני אומר, איזה כיף שדברים מניעים, שזה החשק לחיים, להיות דלוק. אני אוהב לקום בבוקר. קם בבוקר, וואי, איזה... הרבה דברים אני עושה מגניבים. אני עושה לעצמי מעניין. אני אוהב את עצמי בקטע הזה. ויש לי חיים שאני מאוד מאוד גאה בהם. והפכתי אותם לכאלה. עיצבתי לעצמי את החיים שאני אוהב. והמסר לאומה זה שזה אפשרי, שתאמינו בעצמכם. אבל רגע, בואו נחשוב. בואו נחשוב, יתרכז גם אתה רגע, תעצום את העיניים נראה. ליישר את הראש, להרפות כתפיים, כל אחד עם עצמו חיוך קטן, ולהגיד ש... להזכיר לעצמנו שברגע הזה, אם לא חם מדי ולא קר מדי, אם אתם לא רעבים מדי ולא צמאים מדי, אם לא כאב לכם הגוף ולא צריכים ללכת לשירותים, ברגע הזה הכל בסדר. ברגע הזה תרשו לעצמכם לאסוף את האושר שנמצא מתחת לאף ולפזר אותו בגוף. ולקבל אותו ולהכיל אותו, להסכים לקבל את האושר. רוצים אושר? הנה, רק תאספו אותו ותאהבו אותו, כי האושר הוא בישן, האושר הוא מופנם, הוא כל כך רוצה שיאספו אותו, ותמיד אנחנו מסתכלים רחוק כאילו הוא שם, והוא אף פעם לא שם, הוא פה. אז מה התייחסים עם האושר? מה התייחסים אינטימית ורומנטית עם האושר? זה המסר לכל אחד.
היה כיף, ניסים, היה מדהים.
זה נהדר, יופי, אלון.
איזה כיף, אני שמח שעשינו את זה. היה מדהים, ואנחנו כמובן, נמשיך את השיחות שלנו אוף דה מיקרופון.
יופי, כן.
צופים, מאזינים יקרים, אני בטוח שנהניתם. אני, דרך אגב, התרגיל האחרון של לעצום עיניים, אל תעשו את זה בנהיגה, כן? אם יהיו עכשיו בנהיגה.
לא בנהיגה.
ואני בטוח שנהניתם, אני מקווה שלקחתם מפה הרבה מאוד דברים. אל תהיו אגואיסטים, תפיצו לאחרים, לחברים שלכם, שזה יוכל לעזור לכם. ואתם מוזמנים לכתוב לי, מה עשיתם? מה מכל הדברים האלה, מימשתם? והאם כל מה שהיה פה עזר לכם, עשה לכם תובנות, מודעות, עזר לכם להיות מאושרים? תהיו אנשים טובים, תחיו בעוצמה.